אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, נפגשים פנים אל פנים, אמיתי, אחרי כמה שבועות שהסתובבת בספרד, צרפת, איפה היית?
כן, כן, אז באמת, ספרד, צרפת, בגדול בפירינאים הספרדים, קודם כל כיף סוף סוף להיפגש, ובאמת עכשיו כבר נהיה לי חודש מאז ההקלטה האחרונה, אגב, גם המיקרופון, יש מיקרופון חדש, אני מקווה מאוד ששומעים את זה עכשיו,
כן.
וזהו, באמת הייתי שם בפירינאים, גם הרבה בצפון ספרד, גם בצרפת, וגם חזרתי עם כמה סיפורים מצחיקים קצת, שאולי גם רלוונטיים פה, ואני אחלוק.
יאללה, נשמע.
אז באמת יום אחד, זה היה בצרפת, רצינו לנסוע לאיזה, יש את הרכבות הרריות האלה, שפעמים יש לך מין רכבת כזאת בערים שאתה לוקח, אתה נוסע בנוף, עוצר באיזה מקום, הולך טייל וחוזר, ידעתי שיש דרך מאוד ציורית לשם, והמקום שיצאתי ממנו הוא כבר היה במין עלייה כזאת, וברגע שיצאתי לשם, אני ידעתי שיש לי איזה שעה וחצי נסיעה, קצת יותר, ואני נוסע, אני רואה שכל הזמן אני נוסע בעלייה. כאילו אין רגע אחד בערך של ירידה, ידעתי שהדרך היא מאוד ציורית, ואז אני באמת לא בדקתי את זה לפני זה, לא ידעתי בדיוק מה הדרך, בדרך כלל אתה רואה לאן אתה צריך להגיע, אתה פחות מסתכל על הדרך. ואז אני קולט שאני נמצא בעליות מאוד מפורסמות של הטור דה פרנס. לא סתם מפורסמות, מפורסמות עד כדי כך שאני מכיר את זה מהטלוויזיה, ושעלייה שאני מכיר אולי בעל פה, אני יכול להגיד. קוראים לזה קול דורביסק נראה לי.
כן.
באמת, שמע, זו עלייה שנמשכת עם הרכב, אתה נוסע, זה שעה ומשהו בעלייה. וצריך להגיד שהרכב יחסית חדש. אני נוסע...
רכב מוזכר.
רכב מוזכר. בשלב מסוים אני מתחיל להרגיש ריח של שרוף. ריח של שרוף, ואני אומר לעצמי, טוב, לא יודע, נראה לי זה הרכב לפניי. זה לא ממני, אתה יודע, אני נוסע הכל סבבה, וגם צריך להגיד שהמזג אוויר בחוץ, 8 מעלות וגשום. יום כזה קודר, אתה יודע, ואני עולה בעלייה הזאת, ואני רואה שם כמה רוכבים ככה, אני אומר, מסכנים, אתה יודע, ושמע, זה עלייה שלא נגמרת. אחרי זה בדקתי, זה עלייה, יש קטגוריות לעליות, אז זה נמצא כאילו בקטגוריה הכי גבוהה, קוראים זה הורס קטגוריה או משהו כזה.
כן.
אין לי מושג איך אתה עולה שם עם אופניים. ושמע, ואני נוסע, אני מגיש את הרך שלך קצת שרוף הזה, ופתאום משום מקום, באמצע העלייה, גם מגיעות פרות. פתאום מגיעות פרות חוצמות את הכביש. ואז נוצר מצב שאני לאט לאט צריך לנסוע אחרי הפרות האלה, אם לאט לאט מתקדמות, אני מתקדם לאט לאט, ואז ככל שאני ממשיך להתקדם בקצב האיטי הזה, ושמע, אני נמצא בשיפור של 15 מעלות, אתה מרגיש יותר שרוף ויותר שרוף. ובשלב מסוים אני אקבל התראה מאוטו, שהגיר שלך במצב מסוכן, כי הוא מתחמם מדי. אתה יודע, אני נמצא שם באיזה חור, אפשר להגיד. אין לי יותר מדי מה לעשות, אתה יודע, רק להמשיך לנסוע קדימה. ממשיך עוד קצת ישר, אחרי איזה 2 דקות אני מקבל התראה. הגיר שלך במצב קריטי, תעצור בצד, תפנה לנציג הקרוב אליך.
כן.
אוקיי, וצריך להגיד שאני נמצא באיזה שום מקום, ואין לי שם קליטה, ואז אתה יודע, אני אומר, פאק, כאילו, אתה יודע, עצרתי בצד, וזה גם, מה זה בצד? זה מהכבישים האירופאים האלה שאתה, יש לך רק נתיב אחד, והרכבים שבאים מולך גם נוסעים, מולך, פשוט אתה יודע, עמדתי ככה בצד, ואני נמצא שם בעלייה, עם נוף מטורף, ובאמת הכי מצריק שאני אומר, אני יודע עוד כמה יש לי בעלייה הזאת, כי אני מכיר את העלייה הזאת, אתה יודע, מהטלוויזיה.
כן.
אחרי זה 10 דקות, עוד רכב, איזה 20 מטר ממני קדימה, כאילו שיקף אותי, נתקע גם, אני רואה שהוא גם נתקע, פותח את המנוע, עולה לו עשן מהמנוע.
מתאים.
כן, כאילו, אתה אומר, שמע, זה עלייה, אתה פשוט מטורף, השיפוע שם, זה כנראה, לא יודע, גם רכב חדש, כי עובדה, העניין הוא שגם כשאתה נמצא בהילוך נמוך ואתה נוסע על אוטומט, אז לפעמים הרכב לא בוחר נכון את ההילוך, ואז אתה יודע, זה פשוט עומס מאוד גדול על הגיר, לפחות אצלי, מישהו אחר לא יודע מה קרה לו למנוע. בקיצור, עמדתי שם איזה 15-20 דקות בצד הדרך, מזל שזה יום קר, זה קצת התקרר, ואז הצלחתי להתניע איכשהו לצאת משם.
עכשיו אתה חייב להגיד איזה אוטו זה היה.
סקודה קארוק, כי סקודה קארוק כאילו 2024.
כן.
אתה יודע, שלא תגיד שזה אוטו ישן. והייתי עם כל המשפחה, כמובן שכולם בלחץ, ואני כבר רואה את עצמי מנסה לעצמי לשם גרר, ואין לי קליטה, לעצור אנשים בצד הדרך. סתם, אז רק גם הרי, שמע, משהו כזה בחיים, כפילו קרוב לא קרה לי, עם הרכב. מראה לך רק כמה העלייה הזאת אכזרית. סתם, זה קטע אחד. ועוד קטע אחר, בדרך כלל בנציות, תמיד אני מספר פה כל שנה שאני חוזר, שאני מאוד אוהב להשתמש בגרמין קונקט או בסטראבה, למצוא מסלולים.
כן.
כי אני פחות אוהב לצאת מהמלון, ואז לחפש לבד, אתה יודע, איזה מסלול, הלוך חזור. אני אוהב, בדרך כלל זה נותן לך, בונה לך איזה מסלול מאוד יפה.
אחרי הקטע זה ללכת לאיבוד, לא?
נכון, בדיוק, בדיוק. אז אני רגיל קצת ללכת לאיבוד, אבל הפעם קרה לי משהו, בוא נגיד, יוצא דופן, ואני חייב להגיד, בלי קשר שבספרד, זה פשוט, לפחות בגרמין קונקט, זה לא עובד טוב. לא משנה מה, כל פעם זכניסתי לתסבוך את אחרת, אבל בפעם אחת הזאת שרצתי, זה עשה משהו שבחיים לא קרה לי. פניתי במקום מסוים, מסלול של 12 קילומטר, אני רצת 12 קילומטר, ובדיוק כשהיינו במין פארק שעשויים כזה, במלון בתוך הפארק, יצאתי בריצה מהפארק, אני עשיתי איזה סיבוב מאוד גדול, ובסוף מחזיר אותך ממקום אחר לפארק הזה. בא לחזור מהמקום האחר, ונשאר לי עוד 200 מטר לריצה. ואני מגיע לאיפה שזה אומר לי, ואז פתאום אני קולט ששער סגור, ומצלמה מעל השער, אין לך כאילו, אין לך איפה להיכנס.
כן.
מצאתי איזה 300-400 מטרים שם איזה שומר, בא לשומר, אני אומר, שמה, אני צריך להיכנס. הוא אומר לי, no, no, sir, אתה לא יכול להיכנס.
לא מכאן.
הוא אומר לי, בוא, אתה צריך ללכת מסביב.
כן.
ובמזל אני כבר תמיד גם רץ עם הטלפון, כי יש לי כבר איזה, יש לי חבר שפעם יצא לרוץ, והוא שכח מה, באיזה מלון הוא שואה. ואז אמרתי,
מוכר לי.
אז מאז אני תמיד עם הטלפון, שם את הניווט, אתה יודע, ואני כבר בסוף הריצה, ומחכים לי, אני יודע שמחכים לי לארוחת בוקר, שם את הניווט, כמה זה לוקח עם העיקוף, ואני רואה שהוא כותב לי 58 דקות, נשאר לי עוד להגיע לזה, שמה, אז פשוט, אתה יודע, לא היה לי ברמת יושר עכשיו מתקשר לאשתי, שתבוא לחלץ אותי, שזה, אתה יודע, תהרוג אותי. אז פשוט רצתי את זה, רצתי את מה שנשאר. וזהו, זה יצא חתיכת ריצה ארוכה, חזרתי, אבל וואו, שמע, הגרמין קונקט דפק אותי. כאילו, חבל על הזמן. אחרי זה קרה לי משהו מאוד דומה, גם עוד פעם עם שער כזה סגור, אבל שם זה כבר פחות, זה עוד איזה 400-500 מטר. אבל באמת, כל מקום שזה נתן לי שם בספרד, זה יצטיין בצורה רעה באופן אחר, כאילו. אז קטע, כאילו, לא קרה לי משהו כזה.
אבל זה מבוסס על מסלולים שאנשים...
זה מבוסס על אנשים, כן, אבל אני לא יודע...
הוא כאילו...
כן, כן. כן, הוא לא יודע בדיוק. אין לי מושג איפה זה, כאילו, למה זה קרה. באמת, כל מסלול בערך שהכנסתי, קרה משהו אחר. או שזה מכניסתי לאיזה סווח באיזה יער, ושאתה אומר, אוקיי, אני לא... אתה יודע, אתה יודע, יש נחשים, חיות, וקיצור... פחות עבד. זהו, פעם בני יהיה פחות קמצן, ואולי נשתמש בסטראבה. אז...
טוב, אז אם אנחנו כבר מדברים על ספרד, אולי נדבר רגע על הוולטה קצת?
כן, כן, כן. אני הרבה, אתה יודע, אני כבר כמה ימים חושב, מה אני הולך להגיד עכשיו?
על הוולטה.
על הוולטה.
כי בגלל כל המחאות וכל הבלגן הזה.
כן,
כן. כן, קודם כל בוא נדבר רגע על המרוץ לפני המחאות. וזה, המרוץ הוא בעצם נשאר לו עוד שבוע, אנחנו מקליטים היום יום שני, יש יום מנוחה. המסלול, אני מרגיש שהוא נורא מעניין ושונה השנה, כי יש המון ימים שפתאום היו ימים כאלה מישוריים, שמסתיימים בעלייה מטורפת, כאילו, שזה בדרך כלל לא ככה, בדרך כלל יש ימים מישוריים או ימים הרריים. פה היו מין ימים כאלה נורא מוזרים, כאילו, הסתכלתי בגרפים בתחילת המרוץ, ואמרתי, וואי, מה זה הימים המוזרים האלה? יום מישורי כאילו, יום לספרינטרים, אבל מסתיים באיזה עלייה, זה בעצם, זה לא יום לספרינטרים.
כן.
ווינגוגרד כרגע מוביל, לא בהרבה, נדמה לי 48 שניות. ו-UAE ניצחו מלא קטעים. פיטקוק שאני עוקב אחריו, כי אתה יודע, הוא מתחרה גם בסייקלוקרוס וגם באופני הרים, ובאופני הרים בשנתיים, שלוש האחרונות הוא עילוי, הוא מנצח מלא מרוצים וזה. דווקא אני חושב שהוא עושה וולטה יפה בינתיים, הוא בסירייה הראשונה.
בדרך כלל פחות טוב ברב יומי, לא?
כן, בדרך כלל פחות טוב ברב יומי, ואתה רואה שהוא מטפס השנה מאוד מאוד יפה עם הראשונים, כמעט עד הסוף, כאילו, אתה רואה יום, אני חושב שזה היה אתמול או שלשום, אתה רואה קילומטר אחרון הוא כבר נושר, אבל הוא מחזיק יחסית ממש יפה. אז יש מרוץ כאן די מעניין, גם אתה יודע, ברגע שאין את פוגצ'ר, אז יש מרוץ יותר פתוח, ויהיו ניצחו מלא קטעים, ונראה שהם לא בדיוק עובדים ביחד הקבוצה, כאילו הם קצת רוכבים כזה כל אחד לעצמו, שזה גם בסוף זה מייצר עניין, כן?
כן.
אבל בוא נראה איך ייגמר, יש השבוע, יש גם טיים טרייל השבוע באחד הימים, ויש עוד איזה יומיים הרריים לדעתי. בוא נגיד, יהיה הפתעה אם הוא לא ינצח.
כן, אני גם...
שפוגצ'ר לא נמצא. אבל איך תדע, יש שם את ג'ואאו אלמדה, שכרגע הוא מקום שני. ומי עוד יש שם? זה בגדול, אתה יודע, האיום הכי גדול שלו. ויש עוד משהו מעניין, אולי מזה נגלוש רגע גם לחבר'ה הישראלים. יש רוכב של IPT, כאילו של ה-Israel Premier Tech, שקוראים לו מתיו ריקטלו. הוא בן 23, הוא מטפס מטורף, הוא שוקל איזה 50 קילו לדעתי. והוא הבן של ג'ימי ריקטלו.
כן, במקרה.
שהוא השופט הראשי של איירומן כבר הרבה מאוד שנים. הוא גם חבר מאוד טוב של לאנס אמסטרונג, אני חושב שהוא גר בהוואי, אני חושב שההורים גרים בהוואי.
ברצינות?
האבא נדמה לי שהוא גר בהוואי בקונה או משהו, אבל אני לא בטוח. הוא השופט הראשי של איירומן, שאולי עוד נדבר על הכללים של איירומן בהמשך הפודקאסט היום.
נכון, נדבר.
אבל זה מעניין, כאילו, כי הוא הבן שלו, והשמועות אומרות שהוא לא ממשיך ב-IPT שנה הבאה, הוא עובר לקבוצה אחרת, אולי ל... דקטלון או משהו כזה, אבל בינתיים הוא עושה וולטה ממש יפה, הוא גם טופ 10, והוא בין 23, הוא מדורג כרגע שני בחולצה הלבנה, באנדר 25. אז כאילו יש מרוץ די מעניין, הוולטה לפעמים מבחינת המסלולים, וזה לא פחות טוב מהטור, אולי אפילו יותר טוב. זהו, המחאות, המחאות זה סיפור בפני עצמו.
כן, נשמע, המחאות, קודם כל אני אגיד לך, הייתי שם, כן, גם בערים, הייתי בעיקר בערים, פחות בערים הגדולות, הייתי בערים, וגם שם אתה רואה הרבה דגלים של פלסטין, על המרפסות, כן. שוב פעם, ההפגנות האלה, אני, אתה יודע, אני, על מה הם באמת מפגינים, האם הם באמת מבינים על מה הם מפגינים, אני לא בטוח, אבל, שמע, זה כאילו... אני אסיים שלי בדברים הרבה פעמים גם משלמים לאנשים האלה כסף, אני לא יודע בדיוק למה הם עושים את זה, אני שכן כן מבין למה הם עושים את זה, אבל כל העניין הזה, וגם בואו נדבר על מה הקבוצה הישראלית עשתה, עם שהם הורידו את ישראל מהביגוד שלהם.
יום אחרי שהם אמרו שהם לא יורידו.
יום אחרי שהם אמרו שהם לא יורידו, שזה דבר באמת הכי, כאילו זה, לא יודע, זה קשה לי עם זה מאוד, זה שהם הורידו, אני, זה משהו שאני ממש מתקשה איתו. אני פשוט שואל את עצמי, האם הם באמת צריכים להמשיך בכזה מרוץ, במקום שאתה כביכול לא רצוי? אני לא בטוח. אני שואל את עצמי באמת, האם, כאילו מה אנחנו מנסים להוכיח פה, שמה, כאילו אנחנו ממשיכים לרמות שאתה לא רצוי באופן כזה.
אז אתה אומר שהם היו צריכים לפרוש?
אני באיזשהו מקום, אני חושב שכן. כמה שזה...
אבל זה לא להיכנה לחצים.
להיכנה למה? כאילו, אני... לחצים של מי? אני פשוט מרגיש... מה, אז מה? אז אתה נשאר ואתה... מה אתה מראה להם?
אבל עכשיו זה יקרה לך בכל טורניר, בכל תחרות, בכל...
אתה אומר שאם אתה תיכנה עכשיו, אז אחרי זה כאילו תיתן פה איזשהו תקדים לדברים אחרים?
אני אתן לך דוגמה קונקרטית. היה עכשיו אליפות אירופה בכדורסל, עדיין יש. ישראל עפה אתמול. היה משחקים שבאולם היו מחאות נוראיות, אתה יודע, נגד ישראל, גם דגלים, גם שריקות בוס בהמנון.
אבל אני אשאל אותך ככה, אתה חושב שאם זה הקורה עכשיו בטור דה פרנס, זה הקורה באותה מידה? כאילו, אני חושב שכן, אולי זה קשור גם למדינה, ואיך הם מתייחסים לזה, כי אם אתה נוקט יד מאוד נוקשה נגד המפגינים, ושעושים לך את הבלגן הזה, אני כן חושב שזה יכול לראות אחרת, ודעתי הספרדים לא כל כך... בא להם להתעסק עם זה.
ברור, ברור. הם אמרו להם, נו, 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 אל תעשו את זה. ותמשיכו, אנחנו הולכים.
כן, כי ראית בצרפת, נכון? יש כל מיני סרטונים שם שאפילו... האנשים שהמשיכו לנו מסלול, פשוט קפצו, הורידו אותם שם בטירוף. כאן, שמע, אני ראיתי מה הולך שם. אתה יודע, הם לא באמת... זה לא באמת מעניין אותם, והרבה מהם, כן, מהראשי הערים שם, הם פרו-פלסטינים, ו... אז ברור לאן הרוח נושבת. האם במקום כזה... כן, אני כן מבין מה אתה אומר, נכון? זה כאילו מין, אתה מייצר פה תקדים, אתה יוצא. מצד שני, אתה כן ממשיך, ואתה כן פה מסכן אנשים. שמע, בסופו של דבר, זה כמו, אתה יודע, הם נוסעים שם במירות של 70 קמ"ש, שבין 70 קמ"ש, פתאום מישהו נכנס לך, זורק לך משהו לכביש, אתה מסתכן במוות.
כן.
כמה זה חכם להמשיך ככה, מצד אחד, לא יודע, אני, בגלל זה אני כבר באמת, כמה אני חושב, מה אני הולך להגיד כאן, ומה אני באמת חושב שנכון לעשות כאן. אני כן חושב שהכי לא נכון להוריד את השם ישראל, כאילו אם כבר... דווקא אם זה...
אם כבר נשארו והכל.
כן, כן.
כן, מסכים איתך, אני גם לא אהבתי את זה. אבל יכול להיות שגם שהמארגנים אמרו להם, אם אתם לא מורידים את השם ישראל, אנחנו לא מאפשרים לכם להמשיך במרוץ או משהו כזה, אתה מבין?
כן, לא משהו שזה, אני קשה להאמין שמשהו כזה יכול לקרות, כי זה גם, כי יש בסוף הלחץ ציבורי, אבל הכל יכול להיות, כי באמת השינוי די, זה שהוא פתאום סילבן התהפך שם אחרי יום, שהוא אמר שזה לא יקרה, זה משהו בטוח קרה שם, כן?
כן, כן, יכול להיות שלא ישאירו להם ברירה.
כן, כן. זהו, תשמע, זה מבאס, אבל אתה רואה, זה ככה בכל העולם כרגע. זה לא, אתה יודע, אנחנו רואים את זה רק כאילו פה, כי זה כאילו קרוב אלינו, אבל כשאתה מסתכל בכל מדינה בעולם עכשיו, ככה, זה היחס, בוא נגיד ככה.
נכון, אנחנו לא רצויים באירועי ספורט, תרבות וכדומה בכל העולם, בטח לא באירופה, אבל בעיה, אני, אתה יודע, כרגע זה לא נראה שזה הולך להשתנות, ו... אתה יודע, אם המלחמה מתישהו תיגמר, ותהיה עסקה, ויהיה פתרון, ויהיה זה, אז ברור שזה מתישהו יירגע. כרגע זה לא המצב. ובוא, היית באיירון השנה בהמבורג, ראית את מה שורה ברחובות, אני הייתי בנירנברג. בוא, לא כיף.
נכון, נכון. האווירה שאתה, בוא נגיד ככה, אם אתה הולך ברחובות ראשיים, אתה לא תרצה ללכת עם, לא יודע, חולצה עם דגל ישראל עליה או משהו בסגנון.
ממש לא.
כי כנראה זה לא יגמר טוב. זה די הזוי.
זה המצב שהגענו אליו, אתה יודע, אנחנו בבעיה.
כן.
עכשיו, בספורט זה באמת מייצר מגבלות, וגם, שמע, אני רואה את זה, נגיד, סתם בכדורגל. היום קבוצות, נגיד, רוצות את אוסקר גלוך, או אתה יודע, מישהו שחקן, שהוא שחקן. הם לא רוצים אותו, כי הוא מייצר להם בעיה, אתה מבין? כאילו, אלה הם איזו קבוצה שהיא פרו-ישראל, פרו-יהודים, פרו... בוא, היום קבוצות, אתה יודע, לא משנה אם זה בליגה האנגלית, או בליגה הגרמנית, או בליגה הספרדית, לא רוצים שחקנים ישראלים, כי כן. הם מכניסים לבעיה. וגם, אתה יודע, הנה עכשיו דרק ג'י הודיע שהוא זה בדיוק. ואת הפרמרטק. תקשיב, אני אומר, יכול להיות שאפילו עליו לחצים, אימו עליו, ואתה לא יכול לדעת. בסוף הוא, אתה יודע, הוא בבעיה בעצמו גם. ראיתי את דאר אלימפי מתראיין. דאר אלימפי הוא הרייס דירקטור של ישראל פרמרטק בוולטה. הוא היה רוכב בישראל פרמרטק עד לפני שנתיים, שלוש, ועכשיו הוא שם בצוות, והוא בכלל מדרום אפריקה. אז אתה רואה רוכב דרום אפריקאי, שמייצג קבוצה ישראלית בספרד. אתה אומר, וואו, איך הוא יוצא מזה טוב ברעיון, כאילו, כן. בלי שיתלו אותו, לא בספרד, לא בדרום אפריקה, אתה מבין כאילו, ואתה רואה אותו מתפתל ואומר כל מיני דברים בלי להגיד כלום, ואני מבין אותו, אתה מבין כאילו, הוא גם לא רוצה את הבלגן הזה על הראש, ואני, אתה יודע, אני חושב שהחברה האלה, אם יהיה להם אלטרנטיבה, הם כולם יברחו מהעזר לפרמטק. כן. גם כן. הרוכבים וגם הצוות.
אם זה ממשיך ככה? עוד כמה חודשים, עוד שנה, אני לא רואה איך הרוכבים נשארים שם. בסוף יש לך את כל הנתני חסות, מסביב גם. אתה חושב על העתיד של הקריירה שלך, אתה חושב על מדינה שממנה אתה בא, אז כן, אני קשה לי לראות את זה ממשיך ככה, באופן הזה.
לגמרי, וגמרי, ואתה יודע, תכף נדבר על הטים הנדד, אבל אתה יודע, אנחנו כל מיני נורא רוצים שאתה יודע, שחר ואיתמר וזה יגיעו להתחרות בטים הנדד. אולי בשאיפה עם איזה ויילד קארד, ואחר כך אולי אפילו, אם יהיו טובים, יהפכו להיות בסבב והכל. אבל אתה יודע, היום מה הסיכוי שמישהו ייתן לויילד קארד? אתה מבין? לשחר או לאיתמר?
שום סיכוי.
אתה מבין? בתחרות כן. בלונדון או בצרפת, או מה אתה צריך את הבלגן הזה על הראש גם? אתה מבין? אז היום יכול להיות שהם נדפקים מזה. אתה מבין? כן. כאילו, גם בעיה.
זה נקודה שלא חשבתי אליה, אבל אתה מה זה צודק?
כן.
כאילו, חד משמעית, כי... כמו שאמרנו, אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה, כאילו, אתה לא רוצה, אף אחד לא רוצה את הבעיות האלה.
בדיוק.
הנה, תראה, בוולטה, איך זה נראה, כאילו, מה?
נכון.
שים לך ניוטרליזציה לסטייג' וכל מיני דברים הזויים. אגב, סתם, עכשיו פתאום הזכרתי, קרה שם עוד איזה קטע שפרצו להם לטימס רדיו, לרדיו, כאילו, של, של התחרות. כן, המפגינים, כן, והם הפריעו כאילו לתחרות גם ברדיו. ואתה יודע, חשבתי על זה גם, וסתם, עכשיו זה בלי קשר לזה, אבל עכשיו ה-AI מאוד חזק, אתה שומע את ה-AI בכל מקום, יש הרבה מאוד, כאילו, שיחות שאתה מקבל מאנשים, כל מיני רמאים כאלה שמתקשרים, ומדמים קול של מישהו אחר, אז גם פה אתה חושב שמישהו מדמה את הקול של ה-Race Director שלך, ועולה מולך בקשב, ונותן לך פקודות לעשות דברים, וזה לא באמת הרייס דירקטור שלך, ואני חושב שבעתיד אנחנו נראה דברים כאלה. אתה יודע שכבר הרבה שנים מדברים על, אתה יודע, שבספורט הרבה דברים מאוד לא מובטחים, או כן. תקשורת לא מובטחת כזאת. שמע, אני בטוח שעוד כמה שנים אנחנו נראה ניצול לרעה של AI, לדמות קול נניח כזה, קולות של אנשים אחרים, ותחשוב, הרייס דירקטור שלך עכשיו נותן לך הוראות, לעשות דברים מסוימים, גם אם זה נשמע לך לא הגיוני, בשביל מסוים אתה תעשה. וזה יכול לשנות את כל הדינמיקה של המרוץ, ואני בטוח שזה משהו שאנחנו נראה, אתה יודע, שמעתי את זה, אמרתי, אוב, זה... נתתי, אם היית פורץ כזה למשהו כזה, וואו, זה...
קיצר, אתה אומר, הם הולכים להשתמש עוד מעט בקשר מוצפן, כמו בצבא.
כן, 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 כן.
רדיו מוצפן.
אני בטוח שמי שהיה חשוף לזה, ועובד בתעשיות האלה, ישר, זה משהו שישר עולה לך לראש. אז כן, סתם, אנקדוטה.
גדול. טוב, יפה. אז אם כבר הזכרנו T100, אז בוא נדבר רגע, היו שתי תחרות בסבב, בתקופה האחרונה, אחת בלונדון ואחת בצרפת. לונדון כבר היה די מזמן, אבל בכל אופן שווה לדבר על זה. משתי, אתה יודע, מכמה סיבות, אחת, איידן ויילד חזר אחרי פציעה מטורפת, וחזר תוך בערך 3-4 חודשים, וניצח את התחרות בצורה ממש יפה. תמיד אנחנו אוהבים את הסיפורי קמפה.
אני אקרא לזה, הוא ננצח באופן חד משמעי.
כן, כן, כן. אתה יודע, הוא עד שבוע לפני התחרות התלבט, אם הוא יכול להתחרות, או שהוא עדיין לא קשיר וזה. ואמרו, טוב, הוא יתחרה, הוא יהיה אפילו טופ 10, אולי אפילו יהיה טופ, כאילו יהיה פודיום, אבל אף אחד לא שיער שהוא ינצח. והוא ניצח, ניצח ביג טיים. וניצחה בנשים לוסי. שזה גם מאוד יפה.
כן, כן.
כבר כולם אמרו...
לוסי צ'ארלס, כאילו, מי ש...
לוסי צ'ארלס, כן, שכבר כולם אמרו, היא כבר לא יכולה להתחרות במרחקים האלה, במהירויות האלה. היא ירדה לריצה עם טיילר ניב ועם קייט ווף, ואני אמרתי, טוב, נו, קייט ווף בריצה תגייץ אותה, ובסוף היה הפוך.
בהתחלה הגייצה, נכון, ולוסי נפלה אחורה, ואז לוסי, כן, עקפה, ושזה, וואו, זה באמת עשתה שם ביצוע. אני חושב שמה שבאמת האמן בלונדון זה התחרות של האנשים, בעיקר.
אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, זה היה עוד שיעור באלף, זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר, ובית, never underestimate an ex-world champion.
נכון, נכון. תמיד אנחנו אומרים את זה, וזה תמיד נכון.
ממש. תרם לדבר על ניס, כי יש לנו ניס סוף שבוע קרוב, אליפות העולם באיש ברזל של
הגברים. עוד שבוע, עוד שבוע בדיוק, נכון?
סוף שבוע קרוב.
סוף שבוע קרוב, כן.
דעתי סנדי, ביום ראשון.
זה מה ש... כן, 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 נכון, נכון.
זהו, ואז הייתה עוד תחרות ממש לפני שבוע, כן, שכבר 9 ימים בצרפת, במסלול חדש, מסלול הררי. האמת שאני לא ראיתי את התחרות כי הייתי באימון בעצמי בשבת, או לא, הייתי בתחרות בבית גוברין.
בית גוברין, נדבר על זה עוד.
ובנשים ניצחה אשלי ג'נטל, שגם אותה כבר הספידו.
כן, שכבר הרבה זמן לא... היא הייתה, כן, הייתה תקופה שהיא הייתה הלהיט הכי גדול, וכן, ואז פתאום נעלמה, וכן, היא חזרה.
כן, גם כבר אמרו שהיא כבר לא פוגעת, והיא החליפה מאמן, והיה לה כמה תחרות לא טובות, וכמה חודשים לא טובים, היא ניסתה מאוד לשפר את הרכיבה וזה, והנה, ניצחה את התחרות, אתה יודע, שנה אחרי שהיא ניצחה פעם אחרונה, בשנה האחרונה היא לא ניצחה שום דבר. אבל צריך להגיד שחלק מהאנשים הבחירות, נגיד לצורך העניין, לא היו שם. אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, אתה מנצח את מי שנמצא, לא את מי שלא נמצא.
בדיוק.
ובגברים היה בלגן. למה היה בלגן? כי לכאורה הכל היה כמו בלונדון, איידן ויילד ניצח בצורה די משכנעת לפי מה שאני ככה ראיתי וקראתי והכל. שוב, חלק מהגברים היו, חלק פחות, אבל הוא נתן שם הופעה מאוד רצינית, ואז התחיל הבלגן האמיתי.
רגע, 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 לפני זה אני רק חייב להגיד גם על ההופעה הזאת, אז גם אני פחות איזה עקוב, אחרי זה השלמתי, אבל גם שם איזה קטע, שלקראת סוף התחרות, בוא נגיד 2 קילומטר לפני הסוף נהיה לי, הוא התחיל לחלק שם כבר כיפים, והוא כבר חשב שזה, כאילו, ידע שזה שלו, הוריד את הקצב, והבנתי שיאלה גיינס התחיל להדביק אותו, וכבר כמעט שהוא מגיע אליו, פתאום הוא הגביר את הקצב. העלה את הקצב משמעותית וניצח. אז כאילו גם, הוא משחק, תאמין, הוא לא... הוא כל כך חזק, שאפילו לא נתן שם את הכל בתחרות הזאת, אז כן.
כן, כן, כן. זהו, ואז הוא סיים, והתחילה איזושהי פרשה מורכבת. הסתבר שהוא רץ עם נעליים שעדיין לא אושרו לשימוש.
כן, צריך להגיד שזה נעליים של אסיקס, מטרי, לא זוכר בדיוק איך קוראים לדגם, שכבכל, צריך להגיד שהדגם, מבחינת כל משהו, הטכנולוגיה והספציפיקציות שלו, הוא כאילו כבכל עומד בחוקים, אין שם משהו, איזה דרופ יותר, הוא כאילו בסדר, הוא כאילו תקין, הוא פשוט לא אושר עדיין על ידי איגוד העולמי, נכון? ריצה עולמי.
בעיקרון כל נעל חדשה, כל דגם תחרות חדש, החברות מחויבות לשלוח את זה לאיגוד האתלטיקה העולמי או משהו כזה, כדי שיאשרו את זה, ואז יש תהליך שבו הם כנראה בוחנים את הנעל, מודדים וזה, פה שם, ומאשרים את הנעל ואומרים, אוקיי, היא חוקית. היא חוקית החל מיום זה וזה, תאריך זה וזה, בשעה זאת וזאת. הנעל הזאת עברה את התהליך הזה, אבל התהליך שהוגדר מותר להשתמש בה מהתאריך הזה והלאה, היה לפני התחרות הזאת בצרפת. סליחה, אחרי התחרות בצרפת.
אני חושב שזה 11 לספטמבר, אני לא זוכר בדיוק אם אני זוכר, אבל אני חושב שזה ממש, אנחנו בשמיני היום.
כן, עוד כמה ימים. זאת אומרת, שהוא השתמש בנעל לפני שבוע, 10 ימים, היא עדיין לא הייתה חוקית לשימוש. אוקיי? זה עדיין, אתה יודע, לא אושר לשימוש בתאריך שהוא השתמש בה, ולכאורה, אתה יודע, אסור להשתמש בה. ואז הסתבר שהוא כנראה ידע את זה, והחליט שזה... אף אחד לא ישים לב, או לא יעשו מזה עניין. ולהבנתי, הוא אפילו נשאל על זה די בהתחלה, וענה איזו תשובה כזאת מתחכמת. ואחר כך הוא הבין שיש בעיה.
כאילו, זה לאחר מעשה, כן? אחר כך זה לא בזמן התחרות.
כן, כן, אחרי התחרות.
אחת, כן.
הוא הבין שיש בעיה, והוא ניסה לטשטש את זה, וכתב שאסיק שלחו לו מייל, והוא לא קרא, ולא הבין, ולא... קיצר, התחילו שם שינויי גרסאות, והם התחילו להסתבך כנראה בכל מיני גרסאות. אגב, לא רק הוא השתמש בזה, גם סמלון.
גם סמלון.
שאומנם לא הגיע בכלל בין
הראשונים. סיים 15
אבל גם הוא השתמש בנעל הזאת. ואז התחיל בלגן, ואני לא יודע איך זה ייגמר הדבר הזה. אני מאוד אוהב את אידן ויילד, אנחנו מדברים עליו הרבה, אני אוהב אותו כי גם הוא כזה ברדקיסט ומתחרה עם כל הלב, ואתה יודע... גם באולימפיאדה וגם בשנה שעברה באליפות העולם בחצי, הוא הוביל עד כמעט הסוף, ובסוף מישהו עקף אותו. אבל אני חושב שזה פסילה, ואם הוא ידע, זה בעיניי גם הרחקה לתקופה, כאילו.
שמע, אני מקווה מאוד שאני אוכל את הכובע בפודקאסט הבא, אבל לא יקרה כלום. כלום. הוא כוכב כל כך גדול, הם כל כך צריכים אותו. אני פשוט לא... כמה שנכון לפסול אותו, אני פשוט לא רואה את זה קורה. זה גם מבחינתם, זה... מדובר פה בהרבה כסף שהם יפסידו. אני לא חושב שהם במצב כספי כל כך טוב, שיש להם כוכב כזה, לוותר על משהו כזה. כמו שדיברנו גם לפני זה, אני חושב, כמו גם בענפי ספורט אחרים, איכשהו תמיד העבירות שעושים הכוכבים הכי גדולים, איכשהו זה משתשתש, נעלם.
כן, מחליקים נכון? את זה.
גם סיפרת עוד משהו מעניין, סיפרת לי קודם שלא הייתי מודע עליו גם, שהוא היה שם עוד איזה טריק, אם אולי תספר גם עם הבקבוק.
כן, מסתבר שהם עושים איזה טריק, כנראה שלא רק הוא, אבל גם, כנראה שגם הוא עשה את זה עם הבקבוק, משהו עם איזה בקבוק מגנטי, שהם מתחילים בתחרות, הוא ממוקם במקום אחד על האופניים, מקום שמותר לשים את הבקבוק, ותוך כדי הרכיבה, בתחילת הרכיבה, הוא כנראה מעביר אותו לאיזה מקום אחר, שהוא מקום שאסור לשים שם עוד בקבוק. עם איזשהו מגנט או משהו, זה מה ששמעתי לפחות באיזה פודקאסט אחר. קיצר, משחקי החתול והעכבר הרגילים, אתה יודע, פעם זה דופינג, פעם זה דרפטינג, פעם זה נעליים ופעם זה בקבוקים.
כן, ואני חייב להגיד, כאילו, מדובר פה על האתלט ברמה, אתה יודע, גם אם עכשיו הוא יגיד שהוא נניח לא מכיר את זה, הוא לא מספיק קרא את המייל, אז אנחנו חופרים יודעים, גם דיברנו אז עם יאן, וגם יאן כביכול לא באמת יודע כאילו מה יש לו על אופניים, יש לו אנשים שעושים את זה.
כן.
שמע, אתה רואה באיזה רמה הבן אדם פה מתחרב, וכמה אנחנו קוראים איזה marginal gains, באמת הדברים הקטנים האלה שהוא משקיע בהם, הצוות שלו משקיע בהם, כדי לעשות אותו יותר טוב. אני חושב שהוא רחבה עם כפפות כאלה מיוחדות, גם נכון?
כן.
הדברים הכי קטנים. אז להגיד ש... לא הייתי מודע לעניין הזה, זה, אתה יודע, זה ילבון לאינטליגנציה, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו.
כן.
כן, ועדיין, אני לא רואה ש... לא רואה שעושים עם זה משהו, לצערי. אתה יודע מה? אם זה עכשיו רק נניח סם לונג כזה, שסיים מקום 15, אני רואה איך הם...
פוסלים אותו.
פוסלים אותו.
כי זה במובן לא רלוונטי ולא
קריטי. פוסלים אותו ולא יודע, אפילו גם, כן, כנראה בתחרות הזאת, אולי יקבל גם כנס לתחרות הבאה, יקבל, יהיה פה איזה אנישה.
כן.
אבל מישהו כוח גדול, ושוב פעם, אני מקווה מאוד שאני אוכל את הכובע, אני לא רואה שהם עושים כלום. לצערי, ככה זה, ככה העולם עובד בספורט.
כן.
פחות מה שאני רואה בשנים האחרונות.
בוא נראה, יכול להיות. שנמשיך את הסבב האירופאי שלנו בלדבר אולי שתי דקות על ה-UTMB שהיה.
כן, כן.
אז UTMB, אני לא יודע, קשה להגדיר מה המרוץ אולטרה הכי משמעותי בעולם. כי קודם כל יש מרוצי אולטרה חד יומיים, יש מרוצי אולטרה רב יומיים. ויש את המרוצי אולטרה על הכביש, כמו הספרטטלון או הבדווטר או כאלה, ויש את המרוצי אולטרה בשטח, שאתה יודע, נגיד לידוויל זה אחד מהם, או הווסטרן סטייט וכל אלה, באמריקה, ובאירופה אני חושב שאין ספק שה-UTMB זה המרוץ אולטרה הכי נחשב, בעצם זה לא רק מרוץ אחד, זה סדרה של מרוצים,
כן,
שיש בכל העולם היום. שאתה יכול לצבור ניקוד וקוראים לזה סטונס, אבנים, וככה להתקדם ולשפר את הסיכויים שלך בהגרלה ולהתקבל לה... בעצם ה-UTMB זה סוג של אליפות העולם באולטרה, בשטח. יש כמה מקצים, יש את ה... קוראים לזה OCC,
כן, CCC, ו... כן.
לפי המרחקים, 50 קילומטר, 100 קילומטר, והמרוץ, כאילו ה-Holy Grail, זה ה-100 מייל. מרוץ של 160-170 קילומטר, בערך 100 מייל.
עם איזה 10,000 מטר עלייה?
עם 10,000 מטר עלייה, המנצחים עושים את זה בסביבות ה-20 שעות לדעתי, עוד פעם תלוי בשנה, תלוי בתנאים. השנה הם נאלצו גם לקצר קצת המרוץ, כי היו תנאים מאוד קשים של גשם ובוץ וקור, ואני יודע שכל מיני אנשים חטפו היפותרמיה. שמעתי כל מיני פודקאסטים לפני ואחרי המרוץ. אז קודם כל, אני חושב ש... לפחות באנשים הייתה די הפתעה, ש... אתה יודע, אני חושב שמי שניצחה, היא נחשבת רצה בחירה, אבל היא לא הייתה מועמדת כל כך גבוה לניצחון. בגברים, אני חושב שתום אבנס הוא כן היה אחד המועמדים הרציניים לניצחון. מה שהדהים אותי, ראיתי גם... שמעתי קצת פודקאסטים לפני וסרטונים וגם אחרי כמות הקהל.
כן.
תקשיב, ראיתי בשידור קצת כמות הקהל, גם בזינוק ובסיום, אבל גם בכפרים לאורך המסלול. תקשיב, אני הייתי בשוק. אמרתי, מה זה? זה נראה כמו הטור דה פרנס. כמה קהל כאילו מטורף.
נכון.
אז אתה מבין כמה התרבות הזאת של האולטרה והסקי ראנינג וכל הנושא הזה, של הריצות הרים באירופה, כמה זה מפותח, ואתה יודע, אני זוכר שנה שעברה שהיית ב... אני חושב שהיית בצרפת, בשמוני.
זה היה ממש בשמוני, זה בזינוק של זה.
היית בשמוני.
ממש הייתי בשמוני, בזינוק של זה, וזה ממש הייתי שם שבוע לפני הזינוק.
אתה מבין, ואתה אומר, בוא'נה, איזה טירוף, כאילו, כמה אנחנו בארץ לא מבינים את הדבר הזה.
זה מצחיק, אתה יודע, אתה הולך שם ברחוב, כולם הולכים שם עם שקיות שתייה. כן. זה כאילו כל בנם שאתה רואה, הוא עם שקית שתייה.
תיק על הגב,
כאילו. תיק על הגב, ונעלה ריצה לשטח. כן.
ו... אנחנו מדברים על זה הרבה, שהתחום הזה של האולטרות בשטח הוא כאילו חזר להיות מאוד חזק, גם באמריקה, גם באירופה. אולי באירופה אף פעם לא נחלש. ובארץ איכשהו זה די ירד, כאילו פעם
כן,
כל
כן,
המרוצים
נכון.
הגדולים שהיו, אתה יודע, פה היו כמה אולטרות מכובדות, לא נשאר מהם הרבה, נשאר רק הסובב עמק במתכונת הנוכחית שלו. וזה קצת מבאס, כי בעולם זה כן
תשמע, גדל. תשמע, בעולם עכשיו זה רק גדל וגדל, באמת, אני רואה משנה לשנה, וואו, בקצב מסחרר ממש, כאילו, עוד ועוד אנשים, ושמע, המרחקים האלה, ואתה יודע, אני, אבל צריך להבין גם באמת שהמרוץ הזה, שמע, יצא להיות שם, אתה יודע, חלק מהעליות, שמע, זה וואו, זה משהו, גם עוד איזה שנה שעברה גם, אנחנו לא מכירים דברים כאלה.
שיפועים כאלה.
שיפועים כאלה, זה לא מה שאנחנו מכירים, גם לא לאורך הזמן, שיש כאן כמה חבר'ה רצינים בארץ שמתאמנים לזה, כן? וגם נוסעים לשם, נוסעים למקומות כאלה להתאמן.
כן, יש את רועי קלמר, שהוא, אתה יודע, הוא רץ מדהים, הוא בחור מאוד מאוד נחמד, יצא לפגוש אותו גם באנדור, כשהיינו שם באיזה מרוץ אופניים, והוא היה שם באיזה תחרות של ה-UTMB. הוא עילוי, הוא רץ ממש טוב. כן. תשמע, בוא נראה, אני מקווה שזה בארץ ילך ויתחזק, בינתיים זה די נחלש כאילו בשנים האחרונות.
לא, יש הסבר, זה מוזר לי, כאילו דווקא...
לא יודע, היו בארץ לפני איזה 5-10 שנים, היו כמה מרוצי אולטרה כאלה כיפים, מיוחדים, מגניבים וזה, והם כולם די נעלמו, כל מיני, אתה יודע, ים לים.
כן, זה מעניין, כי הרבה פעמים מה שהורג מרוץ זה חסימות של המשטרה.
אבל דווקא אלה מרוצי שטח.
נכון, בדיוק, בדיוק, כי בכל נראה שהארגון פה כאילו אמור להיות יותר פשוט מחלט הלוגיסטיקה הזאת, פחות, שזה בדרך כלל מה שמקשה פה, המשטרה וכל הזה מסביב.
כן.
מעניין, ובאמת, אני זוכר כל כך הרבה, יש לנו הרבה אנשים שעוקבים אחרי הפודקאסט ומקשיבים, הם רצי אולטרה.
כן.
אז סתם, אינתי, אחרי זה גם אני אשמח לשמוע, פחות, אם מישהו רוצה לכתוב לנו, אם, אתה יודע, אני מניח שהם כן מכירים את זה יותר מאיתנו, מה כן גרם לתחום הזה לדוח כאן, כי הוא בוודאות דח, כי אני בוודאות לא רואה את אותה, אתה יודע, תמידת חשיפה, ואיפה כל התחרויות, כמו שאמרת.
תשמע, גם אני רואה ב-UTMB, נגיד, הספורטאים הטובים, יש בזה הרבה כסף, גם בפרסים הכספיים, כן. אבל גם בחסויות, חסויות הרי מטורפות של כל החברות נעלי ריצה, אתה יודע, וכל רץ כזה יש לו צוות במרוץ, צוות מטורף של הרבה אנשים.
כן.
של בתחנות תזונה וזה, הרי הם גם שכללו את כל נושא התחנות תזונה.
כמו פורמול 1, זה כמו פיטסטופ של פורמול 1 גם נהיה.
שמע, זה יפה, לראות אותם בתחנות תזונה, זה מדהים איך הם מחליפים בגדים ואוכלים, והכל תוך כדי.
כן.
וגם, שמעתי השבוע באיזה פודקאסט, משהו מעניין שלא ידעתי, הם משתמשים באנליסטים, כמו בכדורגל וכדורסל.
מה זאת אומרת?
הם משתמשים בדאטה אנליסט, שעושים להם ניתוח,
כמה צריכים לרוץ, כי כמה בדיוק באיזה קצב ואיזה פה.
שהאנליסטים האלה פוגעים ברמות מטורפות, כאילו.
וואלה.
כן, הבנתי שיש תחזיות שהן ברמת השתי דקות, נגיד, על 20 שעות, כאילו.
וואו.
כן. כאילו, הם יודעים לפגוע באיזה זמן בן אדם ירוץ, כאילו, וזה משהו מטורף. מסתבר שהצוותים שלהם כוללים גם דאטה אנליסט, כאילו, כן.
וואו.
שזה, אנחנו יודעים שזה קיים כבר בטור דה פרנס וזה, אבל אתה יודע, לא ידעתי שזה קשור.
אבל זה מעניין, בדרך כלל דברים כאן, אתה יכול לשמוע, אתה שומע אותם בתחומים שבאמת מביאים כסף, ושיש שם הרבה כסף.
אז הנה.
אז אתה עושה עוד, כאילו, עוד ספציפיקציה בתחום, וזה תואם משכלל את ה... וואו, קטע, לא הכרתי את זה.
כן.
אבל שמע, זה רק מראה לך גם, כנראה, איזה פופולריות יש לזה, וכמה זה באמת חזק באירופה.
תשמע, אנחנו פשוט לא מבינים, אתה יודע, אתה בא לאירופה, אתה הולך לאיזה חנות ריצה כזאת, אתה רואה רק את כל החברות נעליים, וביגוד, ותיקים, ומקלות, שאנחנו בכלל לא שמענו עליהם, אז אתה מבין שיש פה כלכלה שלמה מטורפת, של מיליארדים.
מטורפת, ומה שהכי מפתיע, בכל המקומות, אני אוהב לטייל אתה יודע, במקומות הערים האלה, באמת, אתה לא תמצא שם נעלי כביש, נניח.
כן.
אוקיי? הכל זה שטח. באמת, הרבה חברות שאנחנו בכלל, או שתראה את הבארץ, תגיד, מה זה בכלל? ושם זה כאילו הטופ. הם כולם רצים החברות האלה. כן, זה...
החסות ביוטיוב, לדעתי זה אוקה.
אוקה. אוקיי, פחות אני זוכר שנה שעברה זה אוקה, גם שנה נראה לי זה אוקה.
כן, כן, הכל אוקה.
ושמע, גם, בוא נגיד, גם לעקוב אחרי מרוץ כזה, כל אתה יודע, השידור, וזה שהם לייב, כן מצליחים לרוץ אחרי הרצים, ולשדר את זה גם בצורה כזאת, שמע, זה מטורף, גם אני חושב לראות דבר כזה, אתה יודע, הם רצים ביערות, וכל המסלולים המשתנים האלה, זה הרבה יותר מעניין, מלראות מרוץ כביש רגיל,
ברור.
או לראות איזה מראטון באיזה עיר גדולה.
נכון.
אז גם, וגם שאמרת עם הצופים, ואתה יודע, אתה רואה אותם רצים שם, נכנסים לכפרים הקטנים האלה, שמע, זה נהיה מגניב, זה גם, זה מצטלם חבל על הזמן.
מדהים.
גם שם איזה גבירה, אתה יודע, זה רק מחזק את זה עוד יותר. אז וואו, כן, שמע, האמת ש...
עשה לי, תקשיב. אני כבר הרבה שנים לא עשיתי אולטרה, עשיתי הרי בדבוס ב-2012, כאילו אותו סגנון כזה, גם מרוץ הררי כזה, עם סינגלים וזה, בשטח, 80 קילומטר, עם כל העליות והירידות, ונהניתי מאוד, ואיכשהו לא יצא לי מאז. ראיתי את השידור של ה-UTMB, וואו, עשה לי ממש חשק.
עושה חשק.
כן.
ושוב פעם אני צריך להגיד שאני פשוט זוכר, היה פה איזה, אני חושב שהיה איזה שנה שהיה כאן מרוץ אולטרה, שרן צ'ילון ארגן לפני הרבה מאוד שנים, זה איפשהו בערי ירושלים.
כן, היה גם בערי ירושלים.
פשוט מה שאני זוכר משם, שהיה הרבה טענות שהמסלול היה יותר מדי משופע, ושהיה צריך להשקל ללכת שם ולטפס.
כן, ואנשים לא רצו.
ואנשים לא רצו משהו כזה.
נכון.
וצריך להבין שזה ה... בהרבה מסלולים האלה, זה ככה, זה כאילו שיפורים. אתה יודע, כשאני אומר את זה, זה קשה לבטא את זה במילים, כמה זה רע, כמה זה המסלולים קשוחים, וכמה אנחנו פחות רגילים ממשהו כזה.
כן, רצים כולם עם מקלות.
כולם עם מקלות, וצריך להגיד שזה נמשך לאורך זמן, העלייה זה לא נגמר.
כן.
זה לא משהו שתוך 15 דקות, 20 דקות נגמר. אז זה גם, שוב פעם, זה משהו שצריך להתאמן אליו. גם אני, כדי לסיים משהו כזה, צריך לדמיין לזה ברצינות, וזה לא מרוץ כביש כזה שטוח, או עם קצת עליות, כמו, סתם, אני זוכר פעם, יצא להשתתף פה גם בתחרות בגלבוע, גם שאתה בשטח כזה, זה משהו אחר. זה...
כן, 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 לגמרי.
כן.
אז אתה יודע, זה היה באמת היה יפה לראות את זה, גם הם שיפרו נורא את השידור וזה ביוטיוב וזה, באמת...
אין לי מושג לכם, צלמי, אני חייב להגיד ש... באמת, מי שמארגן את המעקב והשידור הזה, וואלה, שפו, זה נהיה לי כל כך מורכב.
הם משלמים לרצים כדי שירוצו אחרי הרצים הבכירים, כאילו, לרצים טובים,
כן,
כאילו,
כן,
ממש.
כן, כן, חייב להיות רץ טוב.
לרצים מקטעים, כאילו, אחרי הרצים הטובים, כדי לצלם את זה.
כן, אז תשמע, גאוני.
כן, כן, זה היה ממש יפה. טוב, נחזור לארץ קצת, נדבר קצת על בית גוברין, מרוץ אליפות הארץ באופן כביש.
כן, 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 זה... ראיתי איזה סרטון שלך, מסיים שם מקום רביעי.
כן.
אז בוא, זה בוא.
אני לפני כמה, 9 ימים, אחרי, נראה לי, לא יודע, כמה שנים שלא השתתפתי באף מרוץ כביש, אולי למעט, אתה יודע מה, גם לא יודע אם הייתי באיזה גרן פונדו ב10 שנים האחרונות בארץ, רק השתתפתי בכמה אירועי כביש באירופה, בדולומיטים ובאנדורה לפני איזה 3 שנים. אבל בארץ לא יצא לי להתחרות בכביש בכלל, כי גם באמת אין הרבה אירועי כביש בארץ בשנים האחרונות, בטח לא מאז המלחמה וכל הקורונה.
וגם איזה, אני זוכר גם איזה תאונה שקרתה שם, שמאז פחות...
נכון, נכון, נכון. ואליפות הארץ באופני כביש נדחתה השנה בגלל האיראנים, בגלל כל המלחמה עם איראן, נדחתה בעצם, אני חושב, מיוני לאוגוסט, ובדרך כלל זה ביוני כזה, ואנחנו תמיד בהכנות לאיש ברזל, וזה כאילו לא מסתדר כזה בתאריך וזה. והשנה, ברגע שראיתי שדחו את זה סוף אוגוסט, אמרתי, וואו, בוא נהיה הזדמנות. כאילו, אין לי, אני יכול להשתתף השנה. זה לא מתנגש עם שום דבר של הקבוצה וזה. ואמרתי, יאללה, אני נרשם. כאילו, בא לי. ונרשמתי. נרשמתי לאליפות הארץ בכביש. זה היה 4 הקפות בהקפת בית גוברין. כל הקפה היא בערך 25 קילומטר. זינקנו ב6 בבוקר, כי זה בסוף אוגוסט, כאילו חם כן. וזה. והם מפרידים שם את הזינוקים, כל שנה טיפה אחרת, בהתאם לכמות הנרשמים. השנה הזניקו כמובן את האליט גברים, אליט נשים, אנדר וכל זה, אבל את כל הרוכבי מאסטרס הפרידו בעצם לשני זינוקים. היה זינוק של ה-30 פלוס ו-40 פלוס ביחד, בדבוקה אחת. ו-50 פלוס, 60 פלוס ו-20 פלוס זינקו בדבוקה אחרת, ביחד כאילו. כדי לייצר 2 דבוקות של נגיד כמה עשרות אנשים. אז אנחנו זינקנו בעצם ב-50 פלוס, יחד עם 60 פלוס ויחד עם החבר'ה הצעירים ה-20 עד 30. 20 עד 30 אין הרבה חבר'ה, יש מעטים, גם 60 פלוס ממש לא הרבה, אבל ב-50 פלוס היינו ממש הרבה. היו, אני חושב, איזה 40 חבר'ה.
זה 50, יפה.
כן. מתוכם לפחות 5-10 רוכבים באמת טובים, כאילו, שאני מכיר שמות, וזה גם חבר'ה שאני לא מכיר, שאני, אתה יודע, שמעתי שהם רוכבים ממש טוב והכל. חלקם אני מכיר גם מהשטח, מהגרבל וזה. זהו, אני יודע, זה מאוד מאוד שונה, מכל בחינה שהיא, מכל דבר אחר שאנחנו עושים. תראה, בוא נדבר קודם כל על מספרים, עובדות וכדומה. 80% מהזמן אתה בפריילוף, רוכב על 100 וט. 20% מהזמן אתה...
רגע, רגע, למה?
בפול גז.
רגע, רוכב בפריילוף?
לא, אני מגזים.
לא, כי אנשים לא רוצים לעבוד, כי אתה לא רוצה...
כי קודם כל, אף אחד לא רוצה לשחוק את עצמו. אף אחד לא רוצה עכשיו סתם להוביל מול הרוח... על 300 וט במשך 15 דקות. אתה מבין, אתכוון, זה לא אימון, זה כן. תחרות, כאילו. לא יצא לך מזה כלום, אם תוביל עכשיו 15 דקות על 300 וט מקדימה. חוץ מזה שאולי מישהו יתפוך לך על השכם ויגיד, בוא נע, אתה חזק, יפה. אבל אתה פרייר.
יתפוך לך בזמן שעובר אותך קדימה.
בדיוק. אז כאילו, אז גם מי שמוביל, אתה יודע, או שהוא מוביל כי יש לו איזה אינטרס, או שלא אכפת לו מהמרוץ, הוא סתם בא בשביל הפן, אבל זה לא קורה באמת. אז אף אחד לא רוצה להוביל, גם מי שמוביל, לא מוביל חזק, כי באמת לא רוצה לשחוק את עצמו. היו כמה חבר'ה שניסו לעשות מהלך, וניסו כאילו לברוח, אתה יודע, לתקוף וזה, אבל הבריחות האלה, הניסיונות האלה, כל פעם מישהו סוגר את זה. בדרך כלל לא, הקבוצות הגדולות, החזקות, שבמקרה הזה זה היה IGP ו-TCC בעיקר, או אנשים פרטיים שחושבים שיכולים לנצח את המרוץ, כאילו רוכבים עצמאים, ולא רוצים לתת למישהו לברוח, כי בריחה כזאת, אתה לא יודע אם היא תתפתח לכדי זה שהיא תנצח את התחרות, או שמתישהו הדבוקה תסגור, וגם בדרך כלל שמישהו בורח, אז עוד אנשים מנסים לצאת לבריחה ולהצטרף לבריחה. ואז יש הרבה קטעים מתים, שכאילו אף אחד לא רוצה להוביל, אף אחד לא בורח באותו רגע, אז אתה יכול לנסוע על 100 וט, אבל יש גם פיצוצים, גם בעליות, כאילו בגבעות, וגם באמת בניסיונות בריחה האלה ובסגירות, ואתה צריך להיות מאוד מאוד חד, כמובן להיות כאילו ערני ולהיות בהילוך הנכון, ולחשוב רגע איפה אתה שותה ואיפה אתה אוכל וזה, שלא יתפוס לך פתאום לא מוכן, ואתה יכול פשוט להישאר מאחור.
כן, זה קטע, אתה יכול בדיוק לשתות שלוק ככה, ואופ, לא לבוח לך.
וזה קרה, היו כמה אנשים שאיבדו את הדבוקה. ויש את האלמנט הבטיחותי, בסוף זה לא דבוקה מסודרת, זה הרמה של אנשים.
היה התרסקות, נכון? אני זוכר ש...
היה התרסקות בהקפה הראשונה כבר, שנפלו כמה חבר'ה, אחד מהם נפל ממש כזה עליי, ואיכשהו הצלחתי לצאת מזה.
וואו.
כן. ואחרי זה היה עוד מישהו שנפל באיזה עלייה, שאין לי מושג מה קרה לו, אני חושב שאולי הוא, או שהוא פגע במישהו, או שהוא פגע במעקה, או זה. אני יודע שהייתה גם לפילה, אני חושב שאצל החבר'ה הצעירים, ראינו מישהו בצד כזה, לא נראה כל כך טוב, חטף כנראה איזה פיצוץ. אז יש את הקטע הבטיחותי, בכלל, הקטע של הסטרס, של הכאוס, של התחרות, אז כולם מנסים להיות מקדימה, אבל לא להוביל. אתה יודע, אתה רוצה לשבת חמישי, שישי, אתה רוצה לשבת בשליש הראשון נגיד, כדי לא להיות בבלגן של הנפילות. מצד שני, אתה לא רוצה להוביל. אז כל הזמן יש מין, אתה יודע, מאבקי מיקום כאלה. קיצר, דינמיקה מעניינת, גם קצת טקטיקה קבוצתית וזה. אני אמרתי, אני בא כזה, אני בא להתחרות, אבל... א', אין לי ניסיון בזה יחסית, ב', אין לי, זה לא החוזקה שלי. הרכיבה הזאת היא בפולסים כאילו, ונקרא לזה עצימויות מאוד משתנות ולחיצות.
אז זה אינטרוולים כזה, לא?
כן, זה לא החוזקה שלי, אני הרבה יותר טוב באיזה סטדי טמפו כזה וזה, או כמו באופני ערים או משהו כזה. וניסיתי ללכת כמה פעמים, קצת לתקוף, לברוח וזה, אבל לא באמת נתנו לי. ובסוף הגענו אחרי 3.5 הקפות, 3 ו-3/4 הקפות, לאזור הגור, שם זה בעצם יש משם עוד כמה גבעות כזה לאסוף, זה כמה דקות, ואז יש איזו ירידה, כי שינו קצת השנה את הנקודת סיום, אז הייתה איזו ירידה עם פנייה חדה, עוד איזה קטע מישורי קצר, ועלייה של איזה 400 מטר כזה לשער סיום. אבל מהגור שם ידענו שזה יהיה 10 דקות שכאילו, שם המרוץ יוכרע. הגענו שם בדבוקה ענקית, כאילו. ובשלב הזה הרגשתי בסדר, כאילו, ברגליים, אבל לא להיט, כאילו. כבר הייתי די שחוק, כאילו, כי בכל אופן אתה...
אחרי כמה זמן זה?
שעתיים 40.
שעתיים 40.
כן. ואמרתי, טוב, בוא נראה, כאילו אני לא חושב שאני טוב באיזה לחיצה כזאת של כמה דקות עכשיו וזה, ושינויי קצב ופיצוצים וזה, והרחתי שיהיו כמה חבר'ה שאתה יודע, ייצאו קדימה ויהיו חזקים ממני. אני בדרך כלל בן אדם ריאלי, אני יודע מה החוזקות שלי, מה החולשות שלי, גם אבסולוטית וגם יחסית, ולא חשבתי ששם אני אהיה טוב. ופנינו שם ימינה באגור, ודי מהר כזה זה התחיל להיפתח, ודי הופתעתי לראות כמה חבר'ה שחשבתי שיהיו יותר חזקים ממני מאחוריי. וראיתי שיצאו כמה חבר'ה קדימה, אבל לא ראיתי בדיוק כמה, ולא ראיתי בדיוק מי, וגם לא ידעתי אם הם בקטגוריה שלי, או שהם ב-20, או זה. זהו, באיזשהו שלב ראיתי את רונן שריזלי, שהוא ב-60 פלוס, אבל הוא מתאמן איתנו עכשיו, וככה חשבתי שיש לו סיכוי גם להיות אלוף הארץ, לפחות פודיום, אולי גם אלוף הארץ. אמרתי, יאללה, אני גם אעזור לו קצת כזה להתקדם קדימה, ורחבנו ביחד. ואז כזה נשאר עוד איזו עלייה אחרונה לאיפה שהיה הסיום תמיד, ועכשיו זה כבר לא הסיום, אלא אבל זה עלייה אחרונה כזה, לפני הירידה משור, ובאמת עלייה לשאר סיום החדש. אז שם כבר קצת ברחתי, כי פתאום ראיתי שאין הרבה חבר'ה מקדימה, אמרתי אולי גם אני יכול לגנוב פה איזה פודיום, וירדתי למטה, יש שם איזה פנייה חדה כזאת שקצת מפחידה, וקטע מישורי קצר. עקפתי שם כמה חבר'ה בקטע המישורי, ואז יש איזה 400 מטר לשער סיום, וקודם כל עשיתי טעות, נשארתי על פלטה גדולה. לא הערכתי מספיק טוב.
את אורך העלייה או...
חשבתי שההילוכים הקלים על פלטה גדולה עדיין יהיה לי בסדר כאילו. בדיעבד, הגעתי שם בעמידה לקדנס נמוך מדי, אני חושב שזה לא היה יעיל ואפקטיבי. זה גם קצת מאפיין את הרכיבה שלי, גם קצת אולי אגו של הפלטה גדולה, אבל זה היה טעות, כי אולי כן הייתי יכול לעקוף את הבחור שהגיע לפניי, אבל לא בטוח, כי הוא סיים לפניי שתי שניות, זה כאילו נחשב די הרבה במרחקים האלה. קיצר, לא ידעתי איזה מקום אני. אמרתי, אני כמה הכי חזק עד הסיום, כאילו.
זהו, ראיתי את סרטון שלך שם בסיום.
כן, כל הסרטון הזה אין לי מושג איזה מקום אני. אין לי מושג מלפניי, אין לי מושג איזה מקום אני. כי בכלל לא הערכתי שאני אהיה בתחרות על הפודיום, אתה מבין? כאילו, הבחור שהגיע ראשון ב-50 פלוס, גיל קשי, הוא מטפס מטורף, לא הפתיע אותי שהוא ניצח, חשבתי שיש לו סיכוי טוב. וזהו, הגעתי לשער סיום, שאלתי אנשים, תגידו, אתם יודעים איזה מקום סיימתי? אף אחד לא ידע להגיד לי. אמרתי, טוב, נראה לי אני בחמישייה הראשונה כזה ב-50, אבל לא ידעתי, באמת, לא הייתי בטוח, וגם לא ידעתי איפה אני בחמישייה הראשונה. לקח עוד כמה דקות טובות עד שקיבלתי כזה קישור לאפליקציה עם התוצאות, והבנתי שאני רביעי בפער של שתי שניות.
שתי שניות, וואו.
כן.
איזה...
זהו, ושמע, סיימתי על 0.9 ב-NP, אבל כמובן הרבה פחות ב-Average, כי זה תחרות עם פער מאוד גדול בין ה-Average ל-Normalized, אז זה נורא מעניין לראות, תמיד כאילו היה פער של איזה 70 וואט לדעתי, בין ה-Average ל-Normalized.
מלא.
כן. אבל ב-Normalized יצא לי גבוה, תמיד יצא לי בסוף 0.9 על שעתיים 48,
זה גבוה מאוד.
הגעתי כן. בפיניש לדופק מקסימלי באופניים, 171.
זהו, נראית, בסרטון היית שם ככה עם ריר על הקצה של השפה, ראיתי שאתה שם בשרית כוחותיך, שם נותן, אתה יודע.
כן. הגעתי לדופק 171, שזה המקסימלי שלי ברכיבה, ויש לי שם 5 דקות על 360 וואט, משהו כזה. ובסוף, כאילו.
כן, כן.
מה שמצחיק זה שזה לא רחוק בהרבה מהחמש דקות שעשיתי חודש לפני זה טרי, בפול גז כאילו.
כן.
אז אני מדבר תמיד על דורביליטי, על עמידות, אז אתה יודע, אני תמיד אומר, הנה, בוא אחרי שעתיים ומשהו מרוץ, כאילו תלחץ פול גז ובוא נראה מה יקרה, ושמחתי שהפער לא היה גדול. זהו, אז סיימתי, וואלה, סיימתי האמת ממש מרוצה, איך שרחבתי, גם אבסולוטית, גם יחסית. הייתי מופתע לטובה, כאילו, יחסית. אז כאילו, אנשים אמרו לי, וואי, איזה בס, סיימת הרביעי, וזה אמרתי, לא, לא, אני דווקא ממש מבסוט. רחבתי טוב, היו לי רגליים יחסית טובות בסוף, וגם מישהו לפני זה היה אומר לי, מקום רביעי, הייתי חותם על זה, כאילו. חשבתי שאני לא אסיים בחמישייה הראשונה, אולי אפילו לא עשירייה הראשונה, כי באמת זה לא החוזקה שלי, המרוצים האלה. אז וואלה, גם היה חוויה, בטיחותית היה יחסית סביר, וגם היה אחלה אימון, וגם מבחינתי התוצאה הסופית הייתה סבבה.
מעניין, וגם זה סגר לך תחרויות כמעט בכל ענפי האופניים, לא?
השנה.
השנה שהשתתפת,
כן.
שזה
כן, כן,
גם שטח, גם כביש. גם איירון מן.
כן. נכון. עם האופני נגש. כן, כן. ואמרתי, אני השנה התחרתי עם כל האופניים שלי. כל אחד מארבעת הזוגות.
גדול.
התחרתי. ותשמע, אני תמיד אומר להתנסות, לחוות, לגוון, אתה יודע. אני תמיד בעד הדבר הזה מכל הבחינות. גם פיזיולוגית, גם מנטלית, טכנית, כאילו, אתה יודע, מכל מרוץ כזה אתה חוזר גם עם חוויה, גם עם התנסות חדשה, וגם עם אחלה אימון בסוף. אני יכול להגיד לך גם, מבחינת ארגון, יש לי הרבה ביקורת על הארגון. אבל יש שם איזה רוח חדשה באיגוד האופניים, שאני אופטימי. אני לא אומר הרבה דברים טובים על איגודים. אני לא אומר הרבה, אתה יודע, אתה מכיר אותי. קורה שם משהו טוב נראה לי.
אני חייב לשאול אותך, אבל אתה יודע, בזמן שדיברת, הזכרת את הבטיחות כמה וכמה פעמים, אז אני אשאל עוד פעם, כאילו, בחד הבטיחותית, זה באמת הרגיש בסדר, כי, לא יודע, מאיך שסיפרת את זה, אני מרגיש שזה כאילו לא הכי, כאילו, החוויה הכי טובה.
לא, 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 היה בסדר.
אני פשוט חושב שזה משהו בסופו דבר שמקביל הרבה מאוד אנשים להצטרף ולעשות את זה. בגלל זה אני שואל.
תראה, קודם כל, זה לא לכל אחד. בסדר? זה לא לכל אחד. בוא נגיד, יש הרבה אנשים שאם היו שואלים אותי, אני לא בטוח שהייתי ממליץ להם לבוא. אתה צריך להיות מיומן באופניים, אתה צריך להיות בייק ריידר, אתה לא יכול להיות טריאטלט שעושה נגש כל היום ובחיים לא התחרה בשום דבר כזה. אתה מבין? כן? מי שנגיד מתחרה אופני ערים או גרבל או זה, הוא יהיה בסדר. אבל בוא נגיד, אם היו שואלים אותי עכשיו, נגיד סתם 10 אנשים מהקבוצה, אני מאמין שלחלק מהם הייתי אומר, אל תבוא. לחלק מהם הייתי אומר, תבוא. ולחלק מהם הייתי אומר, תבוא, אבל תהיה מאוד זהיר. כאילו, אתה מבין, כן? זה מאוד תלוי איך אני רואה את היכולת של כל בן אדם לחיות בתוך דבוקה כזאת. עכשיו אני מדבר על הגברים, כי בנשים זה דינמיקה אחרת, כי אין באמת דבוקות, אז כאילו, כל אחת רוכבת. הבטיחות היא הרבה יותר גבוהה, כי הן הרבה פחות רוכבות. כשאתה רוכב בדבוקה של 40, 50, 60 איש, כבר מתחיל להיות סלט, כאילו, קצת. אז אני לא הרגשתי בעיה, עוד פעם, למרות שהייתה נפילה, וגם אני הייתי יכול ליפול, אבל זה חלק מאופניים. אופניים זה גם נפילות, גם בכביש וגם בשטח. אבל, אתה יודע, בסוף אנחנו הלכנו מעט חבר'ה, ולא לחצתי על אנשים לבוא, כי, אתה יודע, אמרתי, מי שחושש, אתה יודע, אני מכבד את זה. יחד עם זה, אני חושב שכמו כל דבר, אם אתה כמובן חושש, קשה להתפתח, קשה להתקדם, קשה להשתפר, אתה יודע, זה כמו שאני אומר לאנשים על שטח. אנשים אומרים לי, אני מת לרכוב בשטח, או לרכוב גרבל, אבל אני חושש. אז אני אומר להם, סבבה, אני מבין שאתה חושש, אבל סבבה, תנסה, תתחיל, אתה יודע, תלמד,
כן,
כאילו.
כן.
אם אתה, כל דבר אתה חושש, חושש לשחות בים, חושש לרכוב בשטח, אתה יודע, חושש, לא יודע, אז כאילו, אז אתה בסוף נורא מקובע, אתה תשב כל היום על הטריינר ותשחה בבריכה. בעיה, בעיניי, כאילו, אתה מבין, גם אני חושש, כאילו, אבל אני אומר, אוקיי, סבבה, אני מתמודד עם החשש ואני הולך לעשות את זה.
כן.
אז שוב, זאת הגישה שלי, ואני חושב שאתה יודע, זה כמובן לא ביום אחד, זה צריך להתפתח לזה, אבל אני, תמיד אני אומר גם, רוב המקרים אנשים מצטערים כשהם לא הלכו לתחרות. הם לא מצטערים שהם הלכו לתחרות. אתה מבין?
נכון, זה וואלה.
אתה מבין, אני,
נכון.
לאורך נגיד סתם, שנה שעברה אני זוכר, היו כמה תחרות שלא הלכתי, והצטערתי שלא הלכתי. כל התחרות שהלכתי, לא הצטערתי שהלכתי. אתה מבין?
כן.
כאילו, היו כמה מרוצים, נגיד שנה שעברה אני תוכל, נגיד, אפילו מרוצי ריצה, שרציתי ללכת, כן, לא, כן, בסוף לא הלכתי, ואמרתי, איזה מטומטם אני שלא הלכתי, נראה לי שהיה כזה נחמד וכיף.
האמת, זה תמיד ככה, כן, אני לא יכול לזכור את התחרות שהלכתי, ואני, אתה יודע, לא, כמה גרוע זה צריך להיות, כדי שאתה לא תתבייס על זה, כן?
אז בהקשר הזה, אתה יודע, אם יש לי איזה מסר להעביר, הבית גוברין הזה, ובכלל, ואני גם אומר לאנשים, לכו תנסו, לכו תעשו, מה יכול להיות כאילו, מה, אתה מבין כאילו, רוב הפעמים אנשים שעושים את זה אומרים, בוא נה, איזה כיף ששכנעת אותי, שלחצת עליי, שהלכתי, שהתנסיתי, חוזרים כאילו, אתה יודע, הם מוארים,
כן.
כאילו, אתה מבין? ככה אני רואה את זה.
מגניב.
זהו, אז אתה יודע. זה חוויית בית גוברין, והאמת, אם אנחנו כבר מדברים על אזור בית גוברין, אז בעוד חודש בדיוק יש את אליפות הארץ בגרבל, פעם ראשונה, שזה פרויקט שהוא שילוב של כמה גורמים. אחד זה מה שנקרא אפיק גרבל סיריס, שזה שלושה חבר'ה, אריק, צחי ונימי, שמארגנים את כל המרוצי גרבל בשנים האחרונות. הם חברו לאיגוד האופניים, ועושים כאילו, מארגנים מרוץ...
איפה זה?
יהיה באזור בית גוברין גם.
המסלול עדיין לא...
לא, לא, יש מסלול. חלקו, בוא נגיד, המסלול הוא 80-90 אחוז דרכי אפר וקצת כבישים. הקפה של 45 קילומטר. רוב המקצים עושים אותה פעמיים, כלומר 90 קילומטר עם סך הכל 1400 טיפוס. נראה לי זה מסלול קשה.
כן, כן, נשמע ככה.
כן, כן, זה יהיה מרוץ קשה. 90 קילומטר, 1400, זה לא פייר. בגרבל, פול גז. זהו, טרק נרתמו לזה, לחסות וגרמין, אז כאילו, אתה יודע, יש כסף לממן את המרוץ וחסויות והכל, ויהיה גם מקצים של אופני ערים, אבל הם לא יהיו חלק מהאליפות הארץ.
האמת שיש לי עכשיו שאלה, אתה יודע, קודם כל אתה, יש לך עכשיו קבוצה שעוסקת בגרבל, וגם, אתה יודע, אנחנו רואים שהתחום בארץ מאוד מתפתח, אתה עכשיו גם עם אופניים חדשות, כבר שבוע, לא יודע אם מישהו רע, גם צביעה מאוד יפה, אבל שמע, אני נגעתי פה קודם באופניים, וזה משהו ברמה מאוד גבוהה, ואז אני שואל את עצמי, כי אני יודע שהרבה חבר'ה גם באים, אתה יודע, לא כולם עם אותם אופניים, כן?
כן.
אני שואל את עצמי, בגלל שהתחום גם כל כך מתפתח, כמה הטכנולוגיה כאן בסוף עוזרת לך להיות מקדימה ולנצח או להוביל מרוץ כזה, גם בארץ, כמה משמעותי, אתה יודע, כי אני בטוח שיש כמה שיבוא עם אופניים, כמו שלך, בוא נגיד.
כן.
איזה יתרון, כמה יתרון זה נותן לך?
אז אני אגיד לך, אני ניצחתי את הקדירו שלי בכל המרוצי גרבל האחרונים, עם אופניים של 15,000 שקל. אתה מבין, כן?
שזה סביר.
כאילו,
סביר לגמרי.
כאילו, אופני מיד רנג' כאלה של טרק, נקרא צ'ק פוינט SL5, אתה יודע, זה אפילו אינטרי לבל כזה של אופניים. האם הייתי נוסע יותר מהר עם האופניים האלה? כנראה שקצת כן. אין מה לעשות.
איפה אתה חושב, כאילו, כי היום, אתה יודע, לוקחים כל כך בגרבל, מיישמים כל כך כמו הרבה דברים, אתה יודע, רוחב צמיגים. איפה אתה חושב שבסוף מה נותן פה את היתרון הכי גדול?
זה הכל ביחד, תקשיב, זה א' הקרבון, השלדה עצמה, כאילו, גם איכות הקרבון והגיאומטריה. המערכות, הגלגלים, כל דבר עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, אתה מבין? זה לא משהו אחד. אבל סתם, אתה יודע, תיקח את הגלגל, נגיד פה באופניים האלה, תסובב את הגלגל, אתה יכול לסובב את הגלגל, ללכת להכין קפה, תחזור, הוא עדיין מסתובב. אתה מבין? כן. אז אינה בה פשוט הכי איכותית של דיטי. כך אופניים זולים, אז אתה יודע, תסובב את הגלגל, אתה עוד לא תספיק להרתיח את המים, הוא יפסיק להסתובב, כי זה אינה בה פחות איכותית אולי של חברה אחרת, או אתה מבין? כאילו כמו בכל דבר, גם באופני נגש שלך, אתה רוכב על אופני נגש שהם, נגיד, קרוב לקצה. כמה זה יותר מהיר, נגיד, שהמתחרה נגד מישהו פה בחצי בעמק הירדן, קשה לדעת, אתה מבין? כנראה שאם ניצחת אותו בחמש דקות, זה לא בגלל האופניים. אם ניצחת אותו בחצי דקה, והוא רוכב על אופניים ממש פשוטים וזולים, יכול להיות שזה האופניים. הפער הוא בדיוק האופניים, אתה מבין? כן. אז זה אותו דבר, כאילו. אני דווקא חושב שאחד הדברים היפים בגרבל שהאופני כניסה והמידרנג' הם ממש לא יקרים. אתה מבין את הכוון? זה נכון גם לנגש, אבל בנגש כמעט לא תראה אנשים עם אופניים ממש זולים בתחרויות.
נכון.
אנשים כאילו אפילו כמעט מתביישים...
בארץ.
אנשים אפילו כמעט מתביישים לבוא עם אופניים של 10,000 שקל, נגיד, לתחרות ישראמן או זה. כמובן שיש אנשים, אבל זה לא הרבה אנשים. בגרבל, אם עכשיו תלך ל... אירוע גרבל כזה, תחרות גרבל של הגרבל סיריס, תראה שרוב האנשים על אופניים זולים.
אוקיי, יפה.
כי התרבות היא לא תרבות...
אני שמח שאתה אומר את זה, כאילו.
היא לא תרבות שמקדשת את האמצעים, כאילו. היא לא.
זהו, אני לא סתם שואל את השאלה, כי אני זוכר שהיה את האליפות העולם, אני לא יודע, אני זוכר שכן ראיתי תחרות בארצות הברית, ושמע, שם הם כל אחד באים איזה אופניים, זה תחרות נגש בגרבל. אתה יודע, כל אחד בא עם כל מיני גאדג'טים, כמו איידן ווילד כזה, ועושים שם דברים עזועים. אז בגלל זה אני שואל, האם בארץ גם זה מתחיל לכיוון הזה, או שזה עדיין נשאר ברמה...
אני חושב שזה יתחיל ללכת לכיוון הזה עכשיו, אוקיי? כי כמו כל דבר, בהתחלה אנשים הם משתתפים, ואחר כך הם מתחילים להתחרות, ואז רוצים יותר מהיר ויותר טוב והכל, וזה חלק גם מהכיף של אנשים בתחביב. אבל אני יכול להגיד לך שאני ממליץ לאנשים שרוצים אופני גרבל, אני ממליץ להם לקנות אופני מיד-רנג' כאלה, או אפילו אינטרי לבל, בלא יותר מאשר 20,000 שקל, כדי להיכנס לתחום, לנסות וזה, כאילו לא ישר ללכת אתה יודע, הוצאות עזויות וזה, אלא אם מישהו רייסר, ממש, כאילו, אתה מבין? ואז באמת, כאילו, שיקנה אופניים, אתה יודע, הכי, 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 כי כל שנייה מאוד חשובה לו.
כן.
אבל, אתה יודע, אני חושב ש... זה אחד מהדברים היפים בגרבל, שלפחות כרגע, עוד פעם, אני מדבר על הארץ, אתה יכול לבוא עם אופניים, וזה אף אחד לא כאילו מסתכל מה זה האופניים שלך, כאילו, לא, הכל טוב, אולי אפילו להפך. יש אפילו קטע של לבוא עם אופניים כאלה קצת, אתה יודע, יש אפילו קטע כאילו, קטע.
כן.
לבוא עם אופניים פשוטים וזולים, תבוא עם אופני אלומיניום, חורמולי, כאילו לא בהכרח קרבון, או אתה מבין, כאילו, יש בזה אפילו איזה קסם מיוחד.
מגניב.
כן, כן. אז זהו, עוד חודש, אני רשום כבר על התחרות, הרשמתי האמת אתמול, פתחו את ההרשמה, הרשמתי.
וואלה.
כן.
גדול.
אז קורה עוד חודש, ולפני זה יש את האפיק.
אפיק.
האפיק שבוע הבא, אנחנו היום יום שני, בטח הפרק יעלה יום רביעי, שבוע לפני האפיק. הוא יעלה. 4 ימים אפיק מלא. אחרי בעצם שנתיים שלא היה אפיק כזה, כי שנה שברה היה אפיק במהדורה מצומצמת, אפיק לייט כזה 3 ימים, לינה מהבית כזה וזה, שגם הוא איכשהו נגמר בשן ועין, כי יום אחריו התחילו ליפול על פה טילים מלבנון
כן,
וזה.
כן, כן, יו, אני זוכר.
ולפני שנתיים לא היה אפיק בכלל, כי זה היה ממש אחרי 7 באוקטובר, למעשה, 7 באוקטובר היה 4 ימים לפני האפיק שהיה מתוכנן ל-2023. אז בוא נגיד, אני מקווה ששבוע הבא יהיה אפיק, פעם ראשונה אחרי שנתיים אפיק אמיתי, אני אומר את זה בהסתייגות. כי...
זה עם לינה והכל, נכון?
כן,
זה
כן, פול, פול.
כל
כן.
הזה.
כן, אני מקווה שיהיה, כי אי אפשר לדעת.
כן, כן, בארץ אפשר לדעת היום. הכל יכול לקרות.
כן, ותשמע, אפרופו זרים, באים כמה זרים, אבל לא הרבה. אני חושב שמי שבא לישראל בתקופה הזאת, הוא אמיץ.
כן, כן, ממש. אתה יודע, דיברנו על זה גם בישראל, ובעצם בכל תחרות שבאים אליה זרים מחול, כי בגדול ממליצים להם לא לבוא בשום אופן. אז באמת מי שבא, וואלה, כל הכבוד לו, אתה יודע. וגם באים על, אתה יודע, לוקחים את הסיכון, כאילו. יהיה באמת מעניין לראות מי יבוא וכמה.
כן, כן. אני יודע על כמה זרים שבאים, אבל לא הרבה. ו... תשמע, אני... מעניין. בוא נראה שתהיה תחרות והכל יקרה וזה, ולא יהיה פתאום פה עוד איזה...
כן, אני פוחד להגיד כבר, אתה יודע.
עוד איזה מבצע, עוד איזה טיל, עוד איזה משהו. הכל מאוד שביר ונזיל, ואתה יודע, זה... אנחנו יודעים את זה גם על הנסיעות לתחרות לחול בתקופה הזאת, אבל גם על תחרות בארץ, שהכל מורכב.
בהחלט, בהחלט. טוב, אולי בעצם נסיים את הפרק, נדבר רגע על נינו שורטר, נכון? שפרש סופית.
הודיע שהוא פורש מסבב גביע העולם באופני ערים. אני חושב שהוא 15 שנה בערך חלק מהסבב הזה. היה אלוף העולם כמה פעמים, אלוף אולימפי, הוא כאילו היאן פרודנו נגיד, של האופני ערים.
כן, כן.
יותר דומיננטי אפילו מיאן, מבחינת כמות השנים.
יותר שנים, כן.
כן, שלט בענף, וואו, היה בפסגת הענף המון המון שנים. הוא לא הודיע על פרישה גורפת, כי אני חושב שהוא יעשה מרוצים אחרים, אולי מרוצים מרתוניים, אולי... אולי עברו לגרבל, לא יודע, כי הוא לא מזמן הוא העלה איזה סרטון שהוא רוכב גרבל, והוא נהנה, וכן, והוא גילה את הגרבל. אתה יודע, בסוף כולם מגלים את הגרבל. עברו פרודנו, אתה יודע, הוא כל היום על הגרבל.
כן.
אבל הוא פורש מגביע העולם, אני חושב שממש בשבועות הקרובים הוא יעשה את המרוצים האחרונים שלו, וזה סוף עידן, זה מטורף.
כן, כאילו. ממש, ממש. שמע, באמת, אני חושב, בכל ספורט, להיות דומיננטי כל כך, כל כך הרבה שנים, זה וואו, אני תמיד, יש לי הערכה כל כך גבוהה לזה, מבחינת הכל, גם לתחזק את עצמך במשך כל כך הרבה שנים, וגם מנטלית, כל פעם לבוא ולתת את הביצוע הזה, וכן, שמע, כמה תחרויות הוא לקח, וכמה שנים, מדהים, ושוב פעם, צריך גם לדעת מתי לפרוש, נכון, אנחנו תמיד אומרים?
כן, כן, כן.
ושמע, הוא עדיין כאילו דומיננטי, לא?
שוב, הוא כבר לא מנצח כל כך הרבה תחרויות, אבל הוא עדיין מנצח מדי פעם תחרויות, והוא עדיין מגיע טופ 5, טופ 10. אני חושב שהוא פורש בזמן, אני חושב שלמשוך את זה, מעבר זה כבר מיותר. גם בשנה, שנתיים האחרונות, יכול להיות שכבר הוא היה כבר כזה over the edge, אבל תשמע, הוא באמת, אתה יודע, הוא האורים והתומים של הענף הזה מכל הבחינות, וזה סוף עידן ממש משמעותי, כאילו, שהוא פורש.
וגם זה עוד ספורטאי, שאתה יודע, שאת הספורטאים הבאמת מיוחדים האלה שעושים הכל, ואתה פעמים, אני זוכר שראיתי איזה סרטון על שבוע אימונים שלו, משהו בסגנון.
כן.
אתה רואה באמת את כמה משקיע, אתה יודע, גם מבחינת חיזוקים וכוח וכל התרגילים המיוחדים האלה שהוא עושה.
כן. קורדינציה וזלזות. קורדינציה,
כאילו הכל, אתה רואה באמת שלא מדלג על כלום. כן. וזה מאוד מרשים, כי הרבה לא, אתה יודע, כאילו, באמת, בשביל להיות ברמות הכי גבוהות, אתה חייב לעשות את הדברים האלה.
לגמרי.
אתה יודע, זה תמיד חקוק לי בראש, אחד הסרטונים שלו, וואו. זהו. אז עוד אחד, כן, עוד אחד פרש.
כן.
וזהו, נראה לי עם זה נסיים. וזהו, כמו תמיד, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו, אנחנו ננסה לענות בפרקים הבאים. וכמו תמיד, הפודקאסט זמין בכל פלטפורמות הפודקאסט המוכרות, אייטיון, ספוטיפיי, כל פלטפורמה אחרת. וזהו, עד הפרק הבא.
סייע.
נתראה.